אנחנו היום ניגע אולי באחת השאלות שמטרידות כל אחד מאיתנו לא מעט שנים, אולי מאז תחילת הציונות השאלה הזאת התעוררה. אמנם ברוך השם זכינו ואנחנו זוכים ונמשיך לזכות על ידי העשייה שלנו למדינה עצמאית, פורחת, משגשגת וכו', אבל לכאורה נראה שעם כל הכבוד לעצמאות שלנו, אנחנו לא כל כך עצמאים. שהרי ידוע, לא צריך להרחיב את הדיבור, ההשפעה של עמים אחרים עלינו, בפרט ארצות הברית של אמריקה, אירופה וכו', ההשפעה הזאת נוגעת בהרבה חלקות בתוך, נקרא לזה, תחום האחריות שלנו. והשאלה שנשאלת באמת, האם אנחנו עצמאים? או שאולי אנחנו חס ושלום איזושהי גרורה של עמים אחרים, ובפרט כמובן ארצות הברית. טוב, אז אנחנו לא מתיימרים לענות על השאלה הזאת בשעה או קצת פחות, אבל ננסה אולי לגעת בשתי נקודות עקרוניות, אולי קצת יותר, תודה רבה, בשתי נקודות עקרוניות שקשורות מאוד לנושא הזה. אז יש לפנינו ארבע פסקאות מכתבי הרב, ננסה לגעת בעקרונות שבדברים. בואו נתחיל בפסקה מספר אחת, בספר אורות, אורות ישראל פרק ה' פסקה ב'. אומר הרב, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. לא באיש אחד, ולא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא בדור אחד, ולא בעולם אחד. כי אם מפוזרים הם הכישרונות, מצד אחד. מצד שני, והכרח השלמות, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה, המוכחת לבוא בעולם. והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הפתיחה של הפסקה הזאת, אם נהיה מספיק כנים, קצת מפתיעה. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן את כל הכישרונות במקום אחד? הרי מקור כל המאבקים בין בני אדם, מקור כל הסכסוכים בין עמים, מקור כל המלחמות, זה שהכישרונות של בני אדם שונים, וכל אחד מסתכל על החיים לפי המשקפת שלו, לפי האישיות והאופי שלו. וממילא כשכל אחד מסתכל, אם זה אדם פרטי או עם וכו', מסתכל על החיים לפי הערך שלו, הכישרון שלו, ממילא ההתנגשויות לכאורה בלתי נמנעות. וממילא אנחנו משלמים מחירים כבדים. אז לקרוא למציאות הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא, שצריך להבין מדוע הוא ברא אותה ככה, לקרוא למציאות הזאת צדקה? איזה צדקה יש פה? צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד? זה שהקדוש ברוך הוא לא נתן את כל הכישרונות במקום אחד, זה מקום, זה סיבה, זה תירוץ, זה היסוד לכל המאבקים בין הכישרונות. לא באיש אחד, זה הסיבה לסכסוכים בין אנשים. לא בעם אחד, זה המקור לסכסוכים בין עמים. לא בארץ אחת, זה המקור לסכסוכים בין ארצות, המונהגים על ידי עמים. לא בדור אחד, זאת הסיבה למשברים בין הדורות. ולא בעולם אחד, מבחינה פנימית, יותר נסתרת, זה אפילו, זו הסיבה למשברים בין העולמות. כי אם מפוזרים הם הכישרונות. הקדוש ברוך הוא פיזר את הכישרונות. ואם כן נשאלת השאלה, למה? ומה הצדקה שפה? אלא כמובן נגענו בזמנים אחרים, בשיעורים אחרים בשאלה הזו, שכשהכישרונות, כשיש ריבוי כישרונות במקום אחד, אז מצד אחד יש כאן יתרון, כי יש כאן באמת ריבוי כמותי של כישרונות. מצד שני, כשיש ריבוי כישרונות כמותי במקום אחד, או באדם אחד, או במציאות אחת, ממילא כל כישרון מפריע לכישרון אחר להופיע. כל דבר שהוא מורכב מיותר מכוח אחד, אז הגילוי של ההרכביות הזאת הוא מורכב, הוא מסובך, הוא משברי. כשכל אחד מהכוחות מושך לכיוון אחר. כל אחד מאיתנו יודע כבן אדם, שכולל בתוכו כישרונות שונים, שכל אחד מהכישרונות שלנו, החל מהכישרונות הטבעיים, הכישרונות האלוקיים, הפרטיים, הכלליים, הדמיון, הרצון, השכל, הגוף וכו'. כל הכישרונות האלה, כל אחד יש לו נקרא לזה את האג'נדה שלו, את המטרה שלו, את השאיפה שלו וכו'. והוא מושך לכיוון שלו. וכל אחד מאיתנו יודע את זה על עצמו, שהוא חי באיזה מלחמת עולם מתמדת, מלחמת עולם פנימית, כדי לגלות מצד אחד את כל הכישרונות, אבל מצד שני, שהגילוי הזה יהיה מאוזן. שלא יבוא כישרון אחד על חשבון כישרון אחר. לכן אם זה נכון בכל אחד מאיתנו באופן פרטי, קל וחומר בין קל וחומר, זה נכון ביחס לעמים, למטרה של תיקון עולם. ולכן, אם הקדוש ברוך הוא היה שם את כל הכישרונות במקום אחד, הייתה יכולה להיווצר בעיה חמורה, שמצד אחד אולי היינו מרוויחים איזה מין שקט העשייתי, כי אין כאן מאבקים בין הכישרונות, אבל מצד שני הכישרונות לא היו מתגלים בצד האיכותי שלהם. כל כישרון לא היה יכול להיות באמת מה שהוא עד הסוף, בלי שכישרון אחר יפריע לו. לכן מה הקדוש ברוך הוא עשה? פיצל את הכישרונות. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אם אפשר לומר, אחת הדוגמאות, אולי מדוגמאות היסוד שלמדנו בתורה ליסוד הזה, לעיקרון הזה, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, זכר ונקבה, אז מצד אחד, בשלב הראשון הם מחוברים, הם לבודים, כדי להכיר שנכון שיש כאן צדדים שונים, אבל יש כאן מקור אחד, יסוד אחד ומטרה אחת ושאיפה אחת לכלל הכישרונות, לכלל הכוחות, גם הזכרי וגם הנקבי, לכן הקדוש ברוך הוא ברא אותנו מחוברים, אבל אחרי שאנחנו מחוברים ומבינים שהכל מתחיל מאותה נקודה ושואף לאותה מטרה, עכשיו יגיד הקדוש ברוך הוא, לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה לבודים. לא טוב היות האדם לבדו. לא טוב היות האדם מחובר מזכר ונקבה. כי ברגע שהוא לבוד, כי ברגע שהוא מחובר מזכר ונקבה, ממילא הזכרי יפריע לנקבי להיות נקבי, הנקבי יפריע לזכרי להיות זכרי, ממילא לא יהיה זכרי ולא יהיה נקבי ולא יהיה אדם. אלא יהיה כאן איזה בליל של כישרונות לא מנוצלים, לא באים לידי ביטוי. ולכן למרות שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו ביסוד הקשר הזה שבין זכר לנקבה שאנחנו מציאות אחת, אחר כך צריך להפריד אותה לשניים, כדי שכל כל אחד מהצדדים יבטא את עצמו באופן מלא, ואחר כך תופיע המציאות המקשרת מחדש את שני הכישרונות, כשכל כישרון הושלם באופן אישי, ועכשיו הרווחנו את הכישרון השלישי המשותף, שהוא כולל בתוכו את שני הכישרונות שכל אחד יצא אל הפועל בפני עצמו, ועכשיו יצאו אל הפועל ביחד, בלי לבטל את הייחודיות של כל אחד מהם. אותו עיקרון פה. אז צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. אבל מצד שני, זה שהקדוש ברוך הוא פיזר את הכישרונות, הוא צריך גם ליצור מנגנון, שאחרי שכל כישרון יצא אל הפועל באופן אישי, באופן עצמאי, באופן אוטונומי, היה אמור להיות איזשהו סוג של מנגנון אלוקי בהיסטוריה, שיחבר בין הכישרונות, שיצור באמת איזה כוח משיכה בין הכישרונות, שכישרון א' שיצא אל הפועל ידע שכישרון ב' ג' חסר לו, והוא יכול להשלים אותו רק על ידי שהוא יתחבר לכישרונות ב' ג'. ולכן מצד אחד הקדוש ברוך הוא עשה צדקה איתנו, עם העולם שפיזר את הכישרונות, מצד שני, במקביל או כהכרח להשלים את הפיזור הזה, יצר כוח משיכה. כוח משיכה אל מה שהוא שונה ממני, אל מה שהוא אחר ממני, אל מה שחסר לי כדי שההשלמה תופיע. לכן מצד אחד צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שנתן כל הכישרונות במקום אחד, אני מדלק טיפה, כי מפוזרים עם הכישרונות. מצד שני, והכרח השלמות, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, כוח המשיכה היותר פנימי מאשר הכוח הפיזיקלי, הוא כוח המשיכה שבין הכישרונות השונים. ואם רגע נחזור לדוגמאות, בין אדם לאדם, בין עם לעם, בין דור לדור, בין עולם לעולם וכו'. וכוח המשיכה הזה, הוא בסופו של דבר, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה, המוכחת לבוא בעולם. הכוח הזה, כוח המשיכה, לאחר שהכישרונות פוזרו ומוצאו כל אחד בפני עצמו, כוח המשיכה הזה יביא באמת את סך הכישרונות לאחדותם המרוממת. לא לאחדות שהיא זהות, אחידות, אלא לאחדות שמביאה לידי ביטוי מצד אחד את הכישרון של כל אחד, את היתרון והייחודיות של כל אחד מהכישרונות, מצד שני, את הביחד של כולם. זאת האחדות המרוממת, שהיא לא אחדות שטחית שמבטלת את הזהות הפרטית, אלא אחדות כזאת שמוציאה מכוח אל הפועל את כל הזהויות ויוצרת זהות אחת כוללת יותר מכלל הזהויות. ואז אותה אחדות מרוממת, והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. לכן, אם השאלה בכותרת, האם אנו עצמאים במובן האגואיסטי של המילה, כלומר, האם אני, האם עם ישראל הוא עם ישראל, האם כל מה שהוא במציאות בפני עצמו הוא בפני עצמו, התשובה היא לא. ובכוונה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, באופן כזה. כלומר, המטרה של ריבונו של עולם הייתה ליצור זהות אחת, אבל שכוללת את סך הזהויות, כשכל זהות היא באמת מצד עצמה, עומדת בפני עצמה. יש לה ערך משל עצמה. לכן, מי שחושב שהוא חי בעולם שבו יש עצמאות במובן הפרטי, האגואיסטי, הנמוך, השטחי של המילה, אז הוא טועה. אז כמו שכל אחד מאיתנו כבן אדם הוא לא עצמאי, כי הוא כלול מכוחות שונים, אז כל כוח הוא לא עצמאי בתוכנו. ב', אנחנו באזור השם מתחתנים, מקים משפחות, אנחנו חיים בקהילות, חיים בעם. אותו דבר, ואולי קל וחומר, בין עמים. כלומר, כבר אנחנו מתחילים אולי להבין שהעצמאות שעליה אנחנו מדברים, זה לא איזה מין אוטונומיה פרטית שלנו כעם, כשלא מעניין אותנו ואין שום קשר עם העמים האחרים. זאת לא נקראת עצמאות. עצמאות זאת עצמאות בתוך המערכת שנקראת עולם, בתוך המערכת שנקראת אנושות, שיש קשר לכתחילה חיובי בין החלקים והמרכיבים השונים שלה, אבל בסופו של דבר, תכף נראה, יש את הייחודיות הפרטית של כל אחד מהכישרונות, כל אחד מבני אדם, כל אחד מהעמים וכו'. לכן אם אנחנו מדברים על עצמאות במובן של אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, במובן, אם ההסבר של הפסוק הזה הוא שלא מעניין אותנו העולם, לא מעניין אותנו האנושות, העיקר שעם ישראל יהיה מה שהוא צריך להיות בארץ ישראל ומצידנו שכל העולם מתפוצץ, אם זאת התפיסה, אז באמת אנחנו לא עצמאים. אבל באמת התפיסה הזאת היא תפיסה מוטעת. אני לא רוצה להיות יותר מדי אקטואלי, אבל בלתי אפשרי. הרי אנחנו חיים בתקופה היסטורית שבה ככל שאנחנו מתפתחים, העולם מתחיל להכיר שהוא כפר גלובלי אחד. שדות התעופה, כמשל, זה אחד אולי הסמלים היותר ברורים לעניין הזה. אמר לי הבוקר הרב שרקי, שאמר הרב אשכנזי, זכר צדיק לברכה, ששדות התעופה הן המולדת של הקוסמופוליטיות. כלומר, אותה התפיסה שאומרת שאנחנו צריכים להיות ביחד, כפר גלובלי אחד, עולם אחד, שדות התעופה, אם אפשר לומר, זה הסמל היותר משמעותי של הדבר הזה. זה לא רק שבני אדם יכולים לעבור ממקום למקום. זה תרבות מתחברת לתרבות. זה הרבה יותר עמוק. ואנחנו רואים באמת שככל שהעולם הולך ומתקדם, והתקשורת תורמת לזה הרבה מאוד, בהקשר החיובי, אנחנו רואים שהעולם הולך ומבין שהוא אחד. אז יש גופים שונים שעוסקים בתחומים שונים שקשורים למין האנושי, והגופים האלה מורכבים מעמים שונים. למשל, מי החליט לסגור את השמיים של אירופה? מי החליט את זה? יש גוף שאחראי על השמיים. גוף עולמי שאחראי על השמיים. וכן, אתה רואה גוף אחד שהוא בעצם אחראי על מה שקורה בכולל. לא רק אחראי מה קורה מעל איסלנד או מעל גרמניה וכו'. אלא גוף כולל. אמנות והסכמים בינלאומיים וכדומה. אז נכון שהעולם עוד לא הגיע להכרה שביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כלומר שהכל מתחיל ממטרה אלוקית, והכל בסוף יגיע למטרה אלוקית, כשכל אחד מהעמים ייתן לאנושות את מה שהוא צריך לתת. נכון שלשלב התרבותי, הערכי, המוסרי, הרוחני, האלוקי הזה, עוד לא הגענו, אבל אנחנו רואים, מתחילים להבין, שהאנושות מתחילה להכיר את עצמה, כאיזה מין מציאות אחדותית. לכן, מי שבא בטענה, אנחנו לא עצמאים, שיבוא בטענה לריבונו של עולם, שברא את העולם באופן כזה, שאין במובן השטחי עצמאות לשום דבר. כי העולם שלנו הוא לא עולם של פרטים שאין ביניהם קשר, אלא עולם של פרטים שצריכים ליצור ביחד ביניהם את ההרמוניה הנכונה. לכן אני חושב שכבר השאלה הזאת כבר קצת הוקעתה. כלומר, באמת אנחנו חיים בעולם שיש בו השפעה והקרנה בין עמים. זה ודאי נכון.
אנחנו פחות עצמאים למשל באמריקה.
תכף נראה. תכף נראה האם זה נכון ובית למה זה קורה. עוד לא סיימנו. עד לאן זה מגיע? מה שאמרנו עכשיו, נקפוץ רגע ברשותכם למקום מספר 2. אנחנו יודעים, ולא נפתח את זה עכשיו, שהגדר או אחד מהגדרים שבפי חז"ל מגדירים את התקופה שלנו, הוא הגדר שנקרא משיח בן יוסף. כלומר, משיח בן יוסף זו אותה התקופה ההיסטורית שבה עם ישראל חוזר לארצו ומקים את מדינתו באופן עצמאי ברובד הלאומי הטבעי. הגר"א הגאון מווילנה, כידוע, דיבר על זה רבות מאוד. קיבוץ גלויות, הקמת מדינה, מערכת לאומית, פוליטית, כלכלית, צבאית וכו', זה נקרא משיח בן יוסף. כלומר, כשעם ישראל חוזר מהגלויות אחרי 2000 שנה ומתחיל לנהל את עצמו בעצמו בארצו, ברובד הטבעי עדיין אולי לא הרוחני השלם, אבל ברובד הטבעי, זה נקרא בחזל משיח בן יוסף. עכשיו תראו מה כותב הרב, במקום מספר 2, אורות ישראל, פרק ו' פסקה ו', על פי גמרא במסכת סוכה, שהרב הזכיר אותה בסוף הפסקה הזו. אומר הרב, במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. כשעם ישראל חוזר לארצו, ממילא באופן ברור, באופן טבעי, כל זמן שהיינו מפוזרים בין הגלויות, אז קהילת מרוקו הייתה שייכת לאומה המרוקאית, וקהילת רוסיה הייתה שייכת לאומה הרוסית, נגיד את זה באופן כולל. וקהילת, קהילה יהודית בהולנד הייתה שייכת לאומה ההולנדית. אז היינו כל קהילה בפני עצמה. לא הייתה מציאות שנקראת עם. אפילו הייתה איזה מין תפיסה כזאת לפני 130-150 שנה, שחס ושלום אין מושג כזה שנקרא עם ישראל. אחת מהמטרות של הרצל הייתה לשכנע אותנו שאנחנו עם, עוד לפני שמגיע לנו ארץ, עוד לפני שאנחנו צריכים להיות ריבונים בארץ הזאת, ודווקא בארץ ישראל. קודם כל, בכלל לשכנע אותנו אחרי 2000 שנות גלות, שאנחנו עם אחד, ולא נטמנו בין הגויים. עכשיו, הביטוי לזה, הביטוי ללאומיות הזאת, בא לידי ביטוי, בצורה הברורה ביותר, בתקופה שנקראת משיח בן יוסף. כלומר, מה בעצם קורה בתקופה שנקראת משיח בן יוסף, תקופת גאולה, ברובד הלאומי? עם ישראל כעם מתחיל להתכנס בעצמו, בתוך עצמו, מקים את מדינתו. ממילא התופעה החיובית הזאת של לחזור להיות אנחנו ולא שבועים בארצות הגויים, התופעה הלאומית הזאת מצד אחד יש לה יתרון אדיר, שאנחנו באמת חוזרים לעצמנו. מצד שני אומר כאן הרב, יש כאן חיסרון. החיסרון הוא שמרוב שאנחנו חוזרים לעצמנו, נשכח שיש לנו קשר לעמים, שיש לנו קשר לאנושות, שהמטרה היא לא רק לגאול את עם ישראל, המטרה היא לגאול את העולם, והיה בהם הוא ישם אחד ושמו אחד, על כל העמים, על כל האנושות, על כל המרחב. ולכן אומר הרב, בן משיח בן יוסף, מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. אמנם אומר הרב, התכלית האחרונה, זה לא רק לגלות את הישראליות בפני עצמה, כשכל משהו מסביב, כלומר העמים כמשל, לא מעניינים אותנו, והעיקר שאנחנו נצא מהכוח אל הפועל, ומבחינתנו שלא יהיו פה בכלל. אלא, לא נכון. אמנם התכלית האחרונה, מטרת הבריאה, אינה התגדרות, מלשון גדר, הגדרה, כלומר צמצום, אינה התגדרות התייחדות הלאומיות בלבדה. המטרה היא לא רק שעם ישראל יצליח במה שהוא צריך להיות. כי השאיפה לאחד כל באי העולם, למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם. וכן, המטרה זה לא רק ההתייחדות הישראלית, המטרה זה שמתוך ההתייחדות הישראלית נביא את העולם כולו ואת האנושות כולה לתיקונה. ואף על פי אומר הרב שזה, כלומר כדי לתקן את כל באי העולם ולהביא את כל העולם בשם השם, לקרוא בשם השם כמשפחה אחת, ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, עוד מעט ניגע בנקודה הזאת, אף על פי שכדי לארגן את כל המכלול צריך איזה נקודת גרעין, נקודת תמצית שהיא כוללת את הכל והיא תשפיע על הכל וכו', שזה עם ישראל בפני עצמו, וכאן על זה חז"ל אמרו, על זה התורה אמרה, אינם לבדת ישכונו בגויים ויתחשב. מכל מקום, אין הכוונה כולה רק המרכז, כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול. המטרה זה לא רק הגרעין והמרכז, אלא המטרה זה איך אנחנו מתוך גרעין, נקרא לזה העיגול, מגלים על ההיקף, על הרדיוס, על הקוטר, על ההיקף של העיגול הזה, מגלים את מה שצריך להתגלות שם. אומר הרב, אז כשאנחנו מצד אחד חוזרים לארצנו, אז סוף סוף מה שקורה, הגרעין של העיגול מתחיל סוף סוף להופיע בצורתו המתוקנת, בצורתו התקינה. אבל מצד שני, ההיקף יכול ללכת לאיבוד. אנחנו יותר מדי נתאהב בעצמנו. ואז אומר הרב דבר נורא, וכשצריך העולם לעבור, אולי נוסיף שם מם בשביל להסביר, מעניין הלאומיות אל הכללות, תקופת משיח בן יוסף היא הגדרה יותר לאומית. במובן הזה הגדרה יותר פרטית ביחס לכלל המין האנושי. כלומר, אנחנו עצמאים במובן הפרטי שלנו, ממילא יש לנו פחות קשר עם העמים. אבל כאן יש סכנה, שאנחנו נטפל רק בעצמנו, נבנה רק את עצמנו ונשאיר את העולם להפקר, להתמוטטות. אבל המגמה היא לתקן את העולם. אומר הרב, במקביל לתנועה האלוקית ההשגחתית ההיסטורית של משיח בן יוסף, שהיא העצמאות הישראלית הפרטית, כדי לפתור את הסכנה הפוטנציאלית, שנשכח שהמטרה היא בעצם להתחבר לכלל המין האנושי ולתקן את העולם, שכל העולם בסופו של דבר ונראו אליו כל הגויים, יקרא בשם השם. לכן הקדוש ברוך הוא במקביל, עכשיו דברים מזעזעים, יצטרך לשחוט, כפי שאומרת הגמרא בסוף סוכה, יצטרך לשחוט את משיח בן יוסף, ואנחנו מתפללים בתפילת 18 כידוע, שלא ישחט כולו של משיח בן יוסף, אלא ישחטו צדדים מסוימים, אבל עדיין יישארו כאלה צדדים שלא נאבד את העצמאות ואת העצמאיות שלנו. וכשצריך העולם לעבור מעניין הלאומיות אל הכללות, צריכה להיות גם כן כעין הריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת. כלומר, יותר מדי, התאהבנו בעצמנו, או יש סכנה שנתאהב בעצמנו. שיש עימה המגרעות של אהבה פרטית יתרה, שבהקשר הזה אהבה פרטית זה עם ישראל ביחס לאנושות. על כן אומר הרב, עתיד משיח בן יוסף להרג. עתיד משיח בן יוסף להרג, מה חז"ל רצו לומר בזה? חז"ל רצו לומר שהעצמאות הישראלית היא מצד אחד הגרעין שממנו תהיה השפעה אמיתית ונכונה על כל ההיקף. מצד שני, מתוך שאנחנו נהיה כל כך עסוקים בגרעין שלנו, יכול מאוד להיות שנשכח שיש היקף ונחשוב שאנחנו כל העיגול. נשכח שיש עמים, יש אנושות, יש מטרה של תיקון עולם, ואנחנו יותר מדי נתמקד בעצמנו. ואז אומר הרב, הקדוש ברוך הוא יצטרך קצת לשבור את הפרטיות הלאומית שלנו. אני לא נביא ולא בנביא, אבל אולי אפשר לומר שעד מלחמת ששת הימים, אנחנו עסקנו מאוד במשיח בן יוסף. וזאת הייתה האווירה בחברה, זאת הייתה האווירה בהנהגה. והשיא הגדול באמת היה הניצחון של מלחמת ששת הימים. אבל מאז אנחנו מתחילים לזהות, כבר יותר ממתחילים, שמתחילים להיפרץ סדקים. ואנחנו מתחילים קצת לאבד את העצמיות, או הייתי אומר כרגע, את העצמאות שלנו. וערכים לאומיים פשוטים, טבעיים, כמו עלייה לארץ ולא לקנדה. כמו התיישבות. ולא חס ושלום ארץ ישראל הופכת לנדלן, כמו להיות שליח ציבור ולא לחשוב על הכיסא וכדומה, ערכים כל כך פשוטים הולכים ולכאורה נשחקים. אז אנחנו לא אומרים שאנחנו היינו יותר מדי עצמאים ולכן הקדוש ברוך הוא שובר פה את המערכת העצמאית הפרטית שלנו כדי שנהיה קצת יותר גלובליים, אבל מצד שני יהיה נכון לומר שכנראה יש כאן שני מסלולים. יש מסלול אחד שאנחנו חוזרים לעצמאות, ולכן אנחנו צריכים להתמקד בעצמנו, אבל מצד שני, ההתמקדות הזאת בעצמנו יכולה להביא לשכחת המטרה היותר גדולה, שהיא לתקן את העולם. ולכן הקדוש ברוך הוא כנראה קצת מערער בעין, מערער את העצמאות שלנו, כדי שאנחנו באמת לא נשכח שהמטרה היא לתקן את העולם, ולא רק לתקן את עצמנו. אבל כאן אנחנו נתחיל לגעת בנקודה קצת יותר מדויקת. אומר הרב, וכאן אולי הבעיה. נחזור למקור אחת. שורה חמישית מלמעלה. אוצר, שישית מלמעלה, שביעית מלמעלה, משהו כזה. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. זה שאנחנו אמרנו מקודם, אומר הרב, שהקדוש ברוך הוא פיזר את הכישרונות, זה נכון. אבל התמצית של כל הכישרונות נמצאת בישראל. הגרעין של כל הכישרונות נמצא בעם ישראל, נמצא בארץ ישראל. אבל כדי שיווצר הקשר עם העמים ומלא ההשפעה על העמים, הקדוש ברוך הוא היה צריך להשאיר, תרף הרב יקרא לזה, צדדי כישרונות חסרים, כלומר כישרונות נקרא להם שוליים, שיהיו אצלנו חסרים כדי שנהיה חייבים להשלים אותם על ידי הקשר עם העמים. שיכול להיות שהכישרונות האלה הם כישרונות שיבואו לידי ביטוי בהשקפות פוליטיות, או אולי בהשקפות נקרא להם כלכליות, או השקפות אזרחיות כאלה ואחרות. וכאן אנחנו נצטרך באמת את הקשר עם העמים, כדי שנוכל להשפיע עליהם את התוכן האלוקי של השם אחד ושמו אחד. אכן אומר הרב, זה לא מדויק כמו שאמרנו מקודם, שהקדוש ברוך הוא פיזר את הכישרונות ולכן ישראל לא כוללים את הכל. ישראל בתמצית כוללים את הכל. אבל זה כלול במובן האיכותי. במובן הכמותי, כלומר במובן האלוקי, הכל נמצא בישראל. במובן הטבעי, התמצית נמצאת בישראל. אבל במובן של ההסתעפות הטבעית הזאת, האם חוכמת הפיזיקה נמצאת בעם ישראל, נמצאת בתורה? כן. האם אני יכול ללמוד פיזיקה מבית המדרש? לא. הגרעין של חוכמת הפיזיקה נמצא בתורה. ההסתעפויות של חוכמת הפיזיקה נמצאת באוניברסיטה. במקומות הנכונים שלומדים את הדברים נכון. אותו דבר, הגרעין האנושי נמצא בעם ישראל, אבל צדדים אנושיים מסוימים חסרים בעם ישראל. אבל זה צדדים, הרב קורא לזה צדדי כישרונות. לא התמצית, המהות, המשמעות, התוכן, התוך של הדברים, אלא השוליים. והשוליים גם חשובות כדי שהעולם יגיע לתיקונו. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? מצד אחד שם את התמצית בישראל. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז, אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. כדי שאנחנו נקבל מהעולם, כדי שיבצר הצינור הפתוח הזה בינינו לבין האנושות, בינינו לבין העולם, אנחנו נקבל מהם את צדדי הכישרונות, כדי שנוכל להשפיע עליהם את המהות, את התוכן, את האלוקות, את תיקון העולם מצד המהות שלו. אז אני לא רוצה להישמע פרימיטיבי, אבל באופן עקרוני זה נכון. הם ייתנו לנו חוכמה ומדע וטכנולוגיה, ואנחנו ניתן אלוקות, השם אחד ושמו אחד. עכשיו זה לא שחור לבן כמו שעכשיו ציירתי את זה. ברור שגם עם ישראל יש לו מה לומר במדע ובטכנולוגיה. אבל התפקיד ההיסטורי המרכזי שלנו הוא לא מדע וטכנולוגיה, הוא לקרוא בשם השם. והתפקיד ההיסטורי של אומות העולם הוא לקרוא בשם המדע והטכנולוגיה. חוכמה בגויים תאמין, תורה בישראל תאמין. זה אומר שיש לנו מה להבין, שמאוד יכול להיות שהשמיים מושבתים, ומי יודע לכמה זמן, אמרו הבוקר בחדשות שיכול להיות שהם יהיו מושבתים למשך תקופה ארוכה מאוד, כי בפעם הקודמת לפני כ-140 שנה, שער הגעש הזה או דומו התפרץ, השמיים היו מושבתים לשנה. זה מה שזה אומר, עכשיו לא שנה רציפה. זה אומר שמאוד יכול להיות שאחד מהסמנים, אנחנו לא נביאים ולא בני נביאים, אבל מאוד יכול להיות שאחד מהרמזים שריבונו שלם פה רומז לאנושות, ובפרט אולי לנו, חבריה, בני אדם, אנושות, עמים, עם ישראל ועמים, מרוב הרצון שלכם להיות כפר גלובלי אחד, ששדות התעופה כמשל, כסמל, זה אולי הביטוי הכי בהיר לדבר הזה, של הקשר בין העמים, הקשר הפיזי והתרבותי וההשפעה התרבותית, שכחתם את הייחודיות ואת הפרטיות הספציפית של כל עם, וממילא של עם ישראל שעומד במרכז האנושות, וממלך כמו שאומרת התורה על שבת, שבו איש במקומו, אל יצא איש ממקומו. אולי זה מסמן לנו שהגיע הזמן קצת יותר לשים לב לייחודיות הספציפית של כל עם. ואולי ארצות הברית של אמריקה כמשל, שהיא בליל של, לא רוצה להגיד עמים, אבל אוכלוסיות שונות, זה אולי התמצית של מצד אחד האידיאל הגדול של ארצות הברית של אמריקה, אבל מצד שני של הבלבול הגדול שבו אנחנו נתונים. וכשאנחנו מגיעים לעם ישראל, אז כאן הבלבול הרבה יותר חמור, כי אומר הרב במשפטים הבאים, אנחנו צריכים לדעת שהגרעין הפנימי האלוהי המהותי הוא שלנו, וזה תפקידנו ההיסטורי, ופה אף אחד לא יתערב לנו. ומצד שני, הקשר עם העמים, הוא צריך להיות קשר שבוא לידי ביטוי בצדדים של החיים, בטכנולוגיה, במדע. לכן היום אנחנו שמחים להתפתחות המדעית הטכנולוגית, ודאי. היום אנחנו מבינים שהכפר הגלובלי האחד הזה יש לו מקור אלוקי ויש לו מטרה אלוקית, ודאי. האם העולם הגיע לבלבולים בגלל המציאות הזאת? ודאי. לא יודע אם אתם שומעים חדשות, אני קצת שומע. העולם בהיסטריה. היסטריה. אי אפשר לנסוע ממקום למקום. טוב, יש עוד פתרון, הרכבת. גם לזה אולי כבר חויף נמצא איזה דרך. אוניות. איזה אר געש התפרץ באיסלנד לפני יומיים שלושה. והוא הוציא לחלל האוויר בגובה שבו תשים המטוסים אבק ואפר וולקני קוראים לזה, והחלקיקים האלה הופכים לחול והם יכולים לסתום את המנועים של המטוסים, וזה ממש סכנת נפשות. רוב, נקרא לזה ככה, רוב שמי אירופה מקועקעות, מנוטרלות. זה התחיל מלפני יומיים שלושה, חשבו שזה הולך ו מסתיים, חדשות של הבוקר שכנראה זה ילך ויחריף, כי כנראה יש עוד הרגעה שהולך להתפרץ בדרך. מה אתה מסתכל עליי ככה? בואו נחזור רגע לאחד עוד פעם. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל, כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי עמים. ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם. אם כן, האם זה נכון שאנחנו והאנושות, עם ישראל והעמים, חיים בשני צינורות מקבילים שלא נפגשים? לא, זה ודאי לא נכון. אנחנו חיים באותו צינור. והצינור הזה יש הזנה הדדית מאחד השני, ברור. אבל ההזנה הזאת צריכה להיות הזנה מדויקת. מה הצד המדויק שלה? שממילא, שהקבלה שאנחנו מקבלים מן העולם, זה יהיה מהצד של צדדי הכישרונות, כוחות החיים הטבעיים, הפשוטים, שלא נוגעים במהויות, בעקרונות וכדומה. ארצות הברית רוצה לתת לנו כסף למטוסים, ללוויינים, תודה רבה, ישר כוח, חשוב מאוד שתהיו שותפים לגרעין העולם שנקרא עם ישראל. אבל אל תתערבו מה אנחנו עושים עם זה. אנחנו מחליטים מה אנחנו עושים עם זה. ולכן אומר הרב, הקבלה שאנחנו צריכים לקבל מן העולם היא כלפי חוץ, תכף נראה, וממילא פנויה היא הדרך כלפי ההשפעה. וממילא כשהצינור הוא סגור, הוא חתום, אז אי אפשר לקבל, אי אפשר להשפיע. אז איך נגיע להשם אחד ושמו אחד? אבל כשהצינור הוא פתוח, אז מצד אחד אנחנו מקבלים, מצד שני אנחנו משפיעים. אלא מה גבולות הגזרה המדויקים בין ההשפעה לבין הקבלה? אלא שהקבלה היא מבחוץ, כלומר משהו קשור לחיצוניות החיים, את זה נקבל מאומות העולם, וההשפעה מבפנים. ומה שקשור למהויות החיים, למשמעויות החיים, זה אנחנו נשפיע על העולם. הרב חרל"פ כותב באחד המקומות, שהסיבה לכל המהפכה שיש בעולם, זה שאיבדנו את היחס הנכון בין הקבלה להשפעה. במקום שהעולם ילמד אותנו, אם אפשר לומר את זה ככה, את החוץ של העולם, את המדע והטכנולוגיה של העולם, ואנחנו נלמד אותו שם השם כמובן למדרגתם, אז זה בדיוק הפוך. הם צועקים בשם אלוהים, כביכול אלוהים השקרי שלהם, אלוהו אכבר, אלוהים גדול, על הדולר כותבים שמאמינים באלוהים, ואנחנו כאילו שותפים להיות מייצאים טכנולוגיה ומדע, ובזה אנחנו מתפארים. בלי שאני יודע, אבל זה ברור ופשוט. שאין ספק שיש הרבה מה להתפאר שאחרי 62 שנות מדינה, מדינת ישראל היא אחת היצניות, אולי היצנית הגדולה ביותר בעולם ההייטק, באנושות בכלל. אין ספק שזה ידובר ויומרו, ראשי מדינתנו יומרו את זה בדרשות החגיגיות של עצמאות ישראל. אין ספק בזה בכלל. וזה חשוב מאוד. רק שנייה. רגע, שנייה אחת. וזה חשוב מאוד. אבל מצד שני, כשזה לא בא מהמקום של הערך האלוקי, מהמנוע הנכון שמניע פה את הכל, אז כאן יש בעיה חמורה. עוד פעם המשפט האחרון. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי עמים, ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם, וממילא פנויי הדרך כלפי ההשפעה. אלא שהקבלה היא מבחוץ, וההשפעה מבפנים. כלומר, פנימיות החיים, מהות החיים, משמעות החיים, ערך החיים, עצמיות החיים, עצמאות החיים במובן של עצמיות החיים. זה צריך לבוא רק מישראל. אז האם אנחנו עצמאים במובן העצמי? לא מספיק. עוד לא. אבל האם זה שאנחנו לא עצמאים במובן העצמי, זה סותר את העצמאות? לא. אנחנו עצמאים במובן הלאומי הטבעי. העצמאות הזאת יש לה חשיבות אדירה, כשהיא גם בהמשך בעזרת השם תבטא את העצמיות הישראלית, לא רק בצד הלאומי הטבעי של עם, מדינה, שלטון, פוליטיקה, כלכלה, צבא, תעשייה, מדע וכו', אלא במובן הערכי, הרוחני, התרבותי. זה מצד אחד. מצד שני, כל זמן שבאמת אנחנו לא עצמיים, אז ממילא אנחנו פחות עצמאיים. אז אם ישאל אדם, תגיד, איך יכול להיות שארצות הברית משפיעה עלינו ברמות כאלה, ברמה הפוליטית? ברור. כי אנחנו לא עצמיים במובן העצמי. התחילה העצמיות שלנו במובן העצמאותי שלנו. אז העצמאות הטבעית היא בעצם איזה מין מעטפת לעצמיות האלוקית הפנימית. העצמיות האלוקית הפנימית עוד לא מספיק מופיעה. ממילא יש השפעה גם על העצמאות החיצונית, העצמאות הטבעית הפוליטית. האם הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה עצמאים לגמרי במובן שלא מעניין אותנו מה קורה עם העולם? לא. העולם הוא כפר גלובלי אחד. אבל האם הקשר עם העולם אמור להיות מיוחס, אנחנו אמורים להתייחס אליו בצורה מדויקת, שעצמאות לאומית עם ההקרנה לעמים והקרנה של העמים עלינו, כן, אבל בתנאי שזה לא נוגע בעצמיות הישראלית, ברמה הערכית, התרבותית, האלוקית. וכאן הבעיה, רק עוד טיפה עודד אם אפשר, תסתכלו רגע ברשותכם, במקום מספר 3. אורות התחייה פסקה ה'. דרכנו בחיים הלאומיים כעם, ההיסטוריה שלנו, וצידודם כלפי היחס האנושי הכללי, איך אנחנו כעם מצודדים, מצדדים את עצמנו, רואים את היחס שלנו, לצדד מלשון צד, רואים את הצד שלנו ביחס לצד של אומות העולם. אומר הרב, דרכנו בחיים הלאומיים וצידודם כלפי היחס האנושי הכללי, ארוכה היא מאוד. אם באמת היינו עוד עם על פני העולם, על פני הגלובוס, שבאופן אמיתי הקשר שלו עם האנושות הוא הרבה יותר עמוק והרבה יותר, הרבה פחות אחראי מאשר הקשר שלנו, כי אנחנו, כמו שאמרנו, הגרעין, התמצית של הצד של התוכן, של הערך, של המשמעות האלוקית, אז מלא היחסים, היחסית נגיד מנותקים בין העמים, לא היו כל כך קריטיים פה. אבל דווקא מפני שאנחנו כל כך קשורים לעמים, יש לנו תפקיד לגלות את שם השם בעולם, דווקא מפני זה הסכנה שבמקום שהקבלה תהיה מבחוץ וההשפעה תהיה מבפנים, העסק יכול להתערבב. אז אנחנו יכולים חס ושלום להיות מושפעים במה שהוא מבפנים, וכביכול להשפיע במשהו מבחוץ, וזה אולי קצת מה שקורה. לכן אומר הרב, הדרך שלנו כעם, כלפי עצמנו וכלפי האנושות, ארוכה היא מאוד הדרך הזו. איך אנחנו יוצרים את היחס הנכון? מצד אחד עצמאות לאומית, אבל עם השקה לעולם בכללו לתקן את העולם. מצד שני, העצמאות הלאומית הזאת צריכה לנבוע מהעצמיות האלוקית שלנו. וכשהעצמיות האלוקית היא לא זו שמניעה את העצמאות הטבעית, ממילא מתחיל כאן להתערבב העסק. אני לא רוצה להישמע סקופיסט, אבל אסור לזלזל בכך שבנו של ראש ממשלה בפעם הראשונה השתדף בחידון התנ"ך ביום העצמאות הנוכחי. זה אומר משהו, זה אמירה. מצד שני, אוי ואבוי, אם נהפוך את התנ"ך לחידון, התנ"ך זה חיים. אבל זה יפה. ברובד הפנים-פנימי של הדברים, הנה, בנו של ראש ממשלה, הוא, דרך אגב, היום אמרו בחדשות שזאת פעם ראשונה שראש ממשלה לא ישאל את השאלה האחרונה בחידון. זה יפה. נראה לי שבנו של בן גוריון לא היה בחידון התנ"ך. גם לא בנה של גולדה מאיר. אז הנה, יפה מאוד. ברוך השם. מצד שני, אוי ואבוי, אם נגיד, יופי, בעל ציון גואל. יש עוד הרבה דרך לעבור פה. יש עוד הרבה דרך לעבור פה. לכן אומר הרב, הדרך שלנו היא ארוכה. תראו את המשפטים הבאים. ארוכים הם חיינו, וארוכים הם על כן דרכנו. גדולים אנחנו, וככל דבר שהוא גדול, אז הוא גדול לכל הכיוונים. וגדולות הן המשוגותינו, כלומר שאיפותינו, ובשביל כך גדולות הן צרותינו, עד שנגיע ליתרון הגדול שלנו, שהוא תיקון לעולם. וגדולים הם תנחומותינו. עכשיו הנה הנקודה, הנה עוד תשובה לשאלתך, וכבר תשאל מה שאתה רוצה להמשיך לשאול. טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו. אם אנחנו לא מבינים שעצמאות צריכה להיות, עצמאות לאומית צריכה להיות תוצאה של עצמיות אלוקית. התפקיד האלוקי ההיסטורי של אתה בחרתנו הוא זה שיברר שמדינת ישראל היא לא ככל העמים בית ישראל. היא לא כמו שהרב כותב בספר אורות, סליחה, שכל מדינה היא חברת אחריות גדולה. כלומר, סך אנשים שחיים במקום, בזמן, בארץ, וצריכים לתפקד כחברה. אלא מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם, אלה לא מילים גסות. זאת אמת מוחלטת. כי המדינה הזאת היא מדינה שהקדוש ברוך הוא מופיע דרכה. אלא הלבושים והשלבים הראשונים שהוא יופיע דרכם, הם שלבים טבעיים. ואז יכול להיראות כלפי חוץ שככל העמים בית ישראל. שלכל העמים יש דגל. וגם לנו יש דגל. נא לא לשכוח, אנחנו חוזרים על זה לא פעם. שהרצל הציע שהדגל של העם החוזר לציון יהיה רקע לבן, כי הלבן מסמל את החופש, את השחרור, יצאנו מהשיעבוד של גלות 2000 שנה, ושבע כוכבי זהב, כי בשבע שעות עבודה ידגול היהודי ההולך לארץ ישראל, לפחות שבע. אם כן, איך הרצל ראה כצד אחד את המציאות שנקראת מדינת ישראל? חירות לאומית ויצרנות, תעשייה. דרך אגב, זה הדגל של הרצליה, או זה לפחות זה חלק נקרא זה, מהציור על הדגל של הרצליה, שנקראת על שמו. אבל הדגל הזה לא התקבל. הדגל שהתקבל היה של וולפסון, שבאותם ימים לא לקבל את הרעיון ואת הדעה של הרצל, זה היה מהפכני. מי יעיז לעמוד מול הרצל? אבל הנה עובדה, עם ישראל בעצמיות הפנים-פנימית שלו, הגיע להכרה שעם כל הכבוד לחירות ושבע שעות עבודה ביום, לא בשביל זה חזרנו לארץ ישראל. ועד הציע וולפסון, אנחנו רוצים את שני פסי התחלת של התלית. התלית מבטאת, התלית מבטאת את הצד הרוחני של האומה, ההיסטורי האלוקי, זה העצמיות הישראלית, ובאמצע מגן דוד, שלפי רוב החוקרים, זה המגן שחיילי דוד המלך שמו על חלל החזה כדי להימנע מפגיעות. אז אם כן, מצד אחד, פסי התלית זה הצד הרוחני, ומצד שני, הצד הלאומי, הצבאי, המלחמתי, וזה הדגל שלנו. זה לא סקופ, זה אמת. כשאנחנו מרימים את הדגל, אנחנו בעצם מרימים את הדגל הזה. כשאנחנו מבינים שעצמאות ישראל שעוברת דרך מלחמות ישראל, יום הזיכרון, כמשל, המגן דוד של דוד המלך ודוד המלך לכל הדורות, כולל אלה של היום, כל חיילי דוד המלך, העצמאות הלאומית הזאת עוברת דרך העצמיות הישראלית, שהיא שני פסי התלית. זה הדגל שאנחנו מרימים, זה הדגל שאנחנו מניפים. אומר הרב, אם אנחנו נשכח שמגן דוד עובר דרך שני פסי התלית, שהעצמאות הלאומית נובעת מעצמיות האלוקית, אז באמת אנחנו נהיה גם לא עצמאים לאומית. מי שהוא לא עצמי אלוהי, הוא גם לא עצמאי לאומי. ואנחנו רואים שככל שאנחנו יותר מתקשרים לעצמיות האלוקית, ממילא אנחנו יותר עצמאים ברובד הלאומי, בלי לשכוח את האחריות הכלל עולמית שלנו לתקן את העולם. וככל שאנחנו פחות, חס ושלום, עצמאים מבחינה אלוקית, אנחנו פחות עצמאים מבחינה לאומית. ובמילא הדברים מתערבבים. לכן אומר הרב, טעות יסודית היא שורה ראשונה באמצע. טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו. היתרון לא במובן של גאווה, אלא היתרון במובן של תפקיד, של הייחודיות והתפקיד ההיסטורי שבשבילו נבראנו. החידלון מההכרה של אתה בחרתנו. אם כן, מדינת ישראל היא באמת יסוד כיסא השם בעולם. לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים, שאין דוגמתם בכל עם ולשון. מדברים הרבה בשנים האחרונות, שיום העצמאות של עם ישראל הוא יום העצמאות שונה במהות מכל ימי העצמאות של כל העמים האחרים. אין דבר כזה בהיסטוריה האנושית. בעמים של יום זיכרון ויום עצמאות מחוברים, אין דבר כזה. זה רק אצלנו, כי באמת אצלנו זה מורכב ממגן דוד וטלית. ולכן אומר הרב, אנחנו משונים בהיסטוריה שלנו. מה עם ישראל עבר, מה לא עברנו. שאין דוגמתם בכל עם ולשון. אבל אנחנו לא רק משונים בהיסטוריה, אנחנו משונים גם במהות, משונים בעיקר במהות, אנחנו משונים בהיסטוריה כי אנחנו משונים במהות. כי הם גם מעולים וגדולים מאוד מכל עם, אבל עוד פעם, לא מעולים וגדולים מצד הגאווה, מצד האחריות. אומר הרב, אם נדע את גדולתנו, אז יודעים אנו את עצמנו. ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. אז אם אנחנו שואלים למה מניפים שני דגלים ביום העצמאות של ישראל ושל ארצות הברית, שאלה טובה. כי שכחנו מהו דגל ישראל, אז אנחנו מרגישים איזה מין מחויבות להניף את דגל ארצות הברית על ידו. האם ארצות הברית מניפה את דגל ישראל על ידה?
לא.
לא? אז תודה רבה לארצות הברית, על כל התמיכה וכו', אנחנו לא מזלזלים, אבל מצד שני, לא לגעת בעצמיות הישראלית. דרך אגב, אני חושב שאחד הדברים שהמשטר האחרון, הנוכחי בארצות הברית, מברר לנו ולעולם, זה שעם כל הכבוד, לכפר הגלובלי האחד ולידידות נקווה האמיתית בין ישראל לארצות הברית, עם כל הכבוד, יש דברים שבהם אנחנו לא מסכימים. והדברים האלה שבהם אנחנו לא מסכימים הם הדברים הכי עצמיים לישראל. אתם לא תתערבו אם לבנות בירושלים או לא. אתם לא תתערבו גם אם לבנות ביהודה ושומרון או לא. ואת זה אנחנו עוד לא מעיזים להגיד. וזה השלב הבא. אז אם יש לנו כיתורים, האם אנחנו עצמאים? אנחנו עצמאים במובן שהעולם הוא עצמאי. ומצד מסוים, אנחנו עצמאים במובן שכלל העולם הוא עצמאי, בתנאי שנהיה עצמאים. אז אם לא נהיה עצמאים, אז נהיה פחות עצמאים. האם בגלל שאנחנו לא כל כך עצמאים, באומן האלוקי, אנחנו מזלזלים בעצמאות הלאומית שלנו? לא. כך חכמים דיברו, וזה לא היום הזמן להאריך בזה, כך התורה אמרה, כך חכמים במהלך כל הדורות אמרו, דיברו, חזו שהגאולה, כמו כל דבר בעולם, מהחוץ פנימה, מהמסדרון לסלון, מהקליפה לפרי, כך סדר הדברים, שהולכים מהצד היותר תפל לצד היותר עיקרי. לכן העצמאות הלאומית שעם ישראל חזר לארצו, זה דבר גדול. שאלו את הרב צבי יהודה, תגיד, מה אתה אומר על החזירים במדינת ישראל? דרך אגב, אתמול בלילה נשרפו כ-80 חזירים באיזה דיר חזירים בצפון. יש חשד להצתה. אז שאלו את הרב צבי יהודה, תגיד, מה אתה אומר על החזירים במדינת ישראל? ולא רק החזירים החזירים, אלא כל תופעת החזיריות, כל הבעיות, השחיתות בהולילנד, וכל מה שהוא חזירי במדינת ישראל. מה אתה אומר על זה, הרב? אמר להם הרב ציודה, המדינה היא של הקדוש ברוך הוא, והחזירים הם של בן גוריון. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? שאנחנו צריכים להבדיל הבדלה עקרונית בין הדבר המהותי, בין הדבר העצמי, בין הדבר הסגולי, לבין הגילויים הבכיריים. בגילויים הבכיריים יש הרבה בעיות. החזיריות זה שלטון כזה, שלטון אחר, שמצד אחד הוא כלי להופעת העצמיות, אבל מצד שני גם הוא לא תמיד מבטא את העצמיות הזאת. והמדינה מצד עצמה, זה שעם ישראל חזר לארצו אחרי 2000 שנות גלות, חוזר לעצמו ולעצמיותו לאט לאט, והנה היום עיון הזה. מי היה מאמין? שישבו, ברוך השם, הרבה מאוד אנשים בירושלים, ערב יום העצמאות, וילמדו על יום העצמאות. מי היה מאמין לפני 100 שנה? לפני 70 שנה. הנה, אנחנו פה ההוכחה. אז צריך להבדיל הבדלה עקרונית בין החזירים לבין מדינת ישראל. החזיריות אלה תופעות צדדיות, שוליות, חיצוניות, שנובעות מהחיסרון של ההכרה של אתה בחרתנו. נכון, והתפקיד שלנו זה להגביר את עצמאות ישראל על ידי זה שנגביר את עצמיות ישראל. אם אינני טועה, השנה הזו, פעם ראשונה, אם אני לא טועה, אבל ככה כתוב שחור על גבי עיתון, יקראו בהרבה במות הנקראות פיזור, כלומר בידור, בערים שונים במדינת ישראל, בליל יום העצמאות, את התפילה לשלום המדינה. פעם ראשונה, השנה, אם אני לא טועה. לא זוכר כרגע את שמות הערים, אבל זה פורסם בעיתונות. מתחילים לברר. המלחמה האחרונה בעזה, הייתה מלחמה, כל מי שהיה שם, או שמע, או קרא, יודע שזה משהו שונה, אחר. פתאום אנחנו מאמינים בני מאמינים, זה לא שיר באצטדיון טדי, זה משהו אחר. וכל התופעות שהיו שם. אז בשורש הפנימי רואים התעוררות. העצמיות הולכת ומתבררת, ומילא גם העצמאות היא תהיה יותר חזקה ויותר בהירה. כן, עודד, בבקשה. לא, היא השקעה חשובה, בתנאי שאתה יודע לפרפץ מלשון פרופורציה את ההשקעה במכון מאיר. כמה מדינת ישראל נותנת למכון מאיר וכמה נותנת לבימה, בזה זה תלוי. מכון מאיר כמשל.
כשאני מתרגש מדגל ישראל שמכבי תל אביב זוכה בגביע אירופה.
מכבי מה? מכבי מה? שמעת ידיעה לפני כמה ימים, אמרו שמחליפים את כל הזרים במכבי. אז יביאו 5 אחרים, מה זה משנה? ממה שלך להתרגש? אני מאוד שמח שהם לא עלו לפיינל פור. כי אז היינו באשליה. לא, ממש לא. כי אז היינו באשליה. היינו חושבים שמי כמוך בעל עם השם זה 4 גויים שקולים כמה שלשות. ולא נזכיר שמות כי אני בקי. אני מסכים שבשורש הפנים פנימי גם בזה יש ערך אלוקי. אבל העולם עם כל הכבוד עדיף שיראה מונף את דגל ישראל מעל מכון מאיר ולא מעל אני לא יודע איפה. פה באמת מונף דגל ישראל. אני אומר שבקטעים, בתעשייה ודאי, בחקלאות ודאי, בכל מה שעם ישראל מברר מעצמו, זה לא לחינם. לא לחינם הרב קוק שיבח מאוד את הקמת האוניברסיטה העברית ואת הקמת בצלאל. כי באמת, כמו ששם הרב כותב, קרני אור שוטפות את חיינו המתעוררים אחרי 2000 שנה. מצד שני, בנאום המפורסם באוניברסיטה העברית פה בירושלים, הרב נעם הביא את הפסוק בישעיהו, שהוא מאוד מפחד. כמו שישעיהו הנביא אמר, הוא פחד וראית, הוא פחד ורחב לבבך. כשהלב מתחיל להתרחב, יש פחד. מה הפחד? שלא ברור לנו אם רוחב הלב הזה יכוון לכיוונים הנכונים, באיזונים הנכונים. אז מצד אחד קרן אור הפציעה, מצד שני, זהירות, שהפרופורציות לא ישתבשו עלינו. תראה, כל שנה, גם הבוקר אמרו, לא שמעתי, עושים סקר, האם אחוז הקנייה של דגלי ישראל הולך ומתרבה או הולך ומתמעט? כאילו, אם קונים יותר, אז אנחנו יותר לאומיים. ואם קונים פחות, אנחנו פחות לאומיים. אבל יש לי סברה הפוכה. אולי גם אם קונים פחות, לא בדקתי, אני לא יודע, אולי גם אם קונים פחות, זה כי אנחנו מבינים שאי אפשר להסתפק בעצמאות בלי עצמיות. אולי זה שברוך השם נקווה ששחיתויות כאלה ואחרות, כמו שאלה שמתפרסמות בשבוע האחרון, שהן בעצם מוגלות שצריכות, אנחנו צריכים לסלק אותן מאיתנו, נקווה שאנחנו מוציאים מאיתנו את כל מה שצריך לסלק. זה שהחברה הישראלית, כולל התקשורת, דרך אגב, בואו נסנגר רגע, נכנסת לסיפור הזה של הולילנד פארק כמשל, זה סימן טוב לישראל, שרוצים להוציא מתוכנו את כל הלכלוך. נקווה שהדברים הם לא כפי שמתארים אותם, ונקווה שזה הרבה פחות קטן וחמור, אבל זה מספיק חמור נשמע. אז זה טוב שהמוגלה יוצאת החוצה. לכן, האם אנחנו עצמאים? אנחנו עצמאים כי ההגדרה של עצמאות, ובזה לא נגענו היום, בטח בשורים האחרים יגעו, הגדרה של עצמאות זאת עצמאות לאומית. עצמאות לאומית במובן הכלל עולמי כפי שמקובל שצדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו שפיזר את הכישרונות ויצר כוח משיכה. אז קודם כל אנחנו עצמאים. אנחנו לא שונים מכלל העמים. ב', אנחנו כן שונים מכלל העמים. כי העצמאות הישראלית היא תלויה בעצמיות הישראלית. אז ככל שתהיה יותר עצמיות, תהיה יותר עצמאות. אבל העצמאות לא תלויה בגילויים החיצוניים של העצמיות. תפקידנו לגלות באופן חיצוני את העצמיות. ואז תתברר גם העצמאות. כן, אור, בבקשה.
רב, בימינו, כשאנחנו רוצים להביא את זה לביטוי, את כל האידיאלים האלה שאנחנו דיבר עליהם, כל העניין של הפנימיות וחיצוניות וכו'. ובימינו, השלטון לא מאמין בהשקפת הרפואה כלפי חוץ, והאמריקאים לא מאמינים בהשקפת הרפואה כלפי חוץ. ואנחנו יחסית, לא יודעים, מיעוט, אבל יחסית למדינה, המדינה לא מאמינה בזה.
שאלות שאורי שואל, אלה שאלות היסוד שלא רוצה לדבר עליהם, כי דפך ידברו על זה אחריי. כלומר, בואו נגדיר את זה רגע במשפט אחד. האם גאולה חילונית, על ידי מנהיגות ולהבדיל חברה חילונית, היא גאולה? האם עצמאות שעליה אנחנו מדברים היא תלויה במצב הדתי של האומה או לא? זאת שאלת היסוד של כל היחס ליום העצמאות, והדברים האלה בטח יתבררו בשיעורים הבאים, ברור לי שיתבררו. אנחנו כאן הגענו בנקודה קצת אחרת. בואו נסכם כי זמננו פרטה. א', שעצמאות זה במובן המקובל בעולם. והמובן המקובל בעולם זה כפי שבני האדם, זה כפי שהקדוש ברוך הוא סידר את המציאות שנקראת בני האדם ועמים. והמציאות שהקדוש ברוך הוא סידר זה לפזר את הכישרונות. ופיזור הכישרונות חייב איתו להביא או להופיע על ידי כוח משיכה. וכוח המשיכה הזה יוצר השפעה. ולכן עצמאות של כל עם היא בהקשר הכללי של צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, ויצר כוח משיכה. אז זה שקיים הכוח המשיכה הזה בין עם לעם, גם בין ישראל לעמים, זה חלק מהבילד אין שהקדוש ברוך הוא ברא איתו את העולם. זה נקרא עצמאות. זה לא שאנחנו לבדנו עלי בודד ומצידנו שכל האנושות, חס ושלום, תיעלם. זה לא נקרא עצמאות. עצמאות זה במובנים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, של יחסים דו-סיטריים, נגיד זה ככה, בין העמים, קודם כל. אז בהקשר הזה, ודאי שאנחנו עצמאים, ויש קשר בין כל העמים. אז גם לנו יש קשר עם העמים האחרים, ויש השפעה שלהם עלינו, ועלינו ושלנו עליהם. זה קודם כל. ב', עם ישראל, עצמאותו של עם ישראל, שונה מעצמאות של עם אחר. עצמאות של כל העמים זה חברת אחריות. עם תפקיד אלוקי מסוים. עצמאות של עם ישראל זה כיסא שם בעולם. ולכן העצמאות הזאת שמופיעה בשלב הראשון של הרובד הלאומי, היא תלויה בעצמיות הישראלית, בתוכן האלוקי שלנו. אז ככל שאנחנו יותר עצמיים, אנחנו יותר עצמאים. אז אם נשאל, האם אנחנו עצמאים, תראה כמה ארצות הברית משפיעה עלינו? ארצות הברית משפיעה עלינו, כי אנחנו לא מבינים מספיק שעצמאותנו היא עצמיותנו. וככל שנבין יותר, ככל שראש ממשלתנו יתחבר יותר לבן שלו בחידון התנך, כך ייפתחו השמיים באירופה. רצינות. טוב, יש חומר למחשבה. יישר כוח, נזכה בעזרת השם להיות עצמאים ועצמאים בשלמות באמת.